שבת קראנו פרשת חיי שרה. והמדרש בתחילת הפרשה אומר על הפסוק, יודע השם ימי תמימים ונחלתם לעולם תהיה, כשם שהם תמימים כך שנותיהם תמימים. כלומר, על הפסוק, והיו חיי שרה, 100 שנה, ו20 שנה, ו7 שנים, יודע השם ימי תמימים. שרה, יש לה מעלה מיוחדת. שרה אמרה, כי לא יירש בין האמה הזאת עם בני. היא עשתה הבחנה ברורה בין יצחק לבין האמה. הבינה את הקדושה המיוחדת שיש לישראל. אומר הרב, יש בישראל שתי קדושות, שתי בחינות של קדושה. יש קדושת הקדש, שזה קדושה עצמית, ויש קדושת תרומה, קודש ישראל להשם ראשית תבואתה. כלומר, ראשית התבואה זה בחינה של תרומה. ראשית הריסותיכם. וקודש זה מדרגה בפני עצמה. ההבדל בין תרומה, בין קדושת התרומה לקדושת הקדש, שתרומה אי אפשר לתת את הכל תרומה. צריך שיהיו שירי הניכרים. כלומר, אתה מקדיש חלק מתוך הכל, לא יכול להקדיש את הכל, צריך להשאיר שיריים. ותרומה גדולה שאין לה שיעור, אפשר לתת משהו, אפשר לתת הרבה מאוד, בלי גבול, אבל צריך שיהיו שירי הניכרים, שישארו שיריים. זאת אומרת שהתרומה היא כאילו מבטא איזו קדושה ששייכת גם עם משהו נוסף, שהיא נמשכת איתו, שהיא נובעת ממנו, או לא, שהיא ממשיכה לו קדושה. והקדש זה מילה בגרמי, מילה בפני עצמה, קדושה עצמית, קדושה שלא קשורה עם משהו נוסף. גם ככה עניינם של ישראל ועמים. יש בחינה מסוימת של ישראל שהם עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. עם שעומד לעצמו בעל קדושה מיוחדת, ייחודיות מיוחדת, בלי קשר עם שאר הסביבה. ויש גם בישראל בחינה של קדושת תרומה, שישראל עניינם לב שבאומות, מוח שבאומות. מתעלים ישראל ומגלים בעצם את המעלה של העולם כולו. הם הביטוי של העולם כולו. הם עניינם לרומם את העולם כולו על ידי ההתקדשות שלהם וההתרוממות שלהם ולהיות אור לגויים. אברהם נקרא הר, משפיע אב המון גויים. יצחק נקרא שדה, גם כן מקום פתוח, כולם יכולים להתאסף סביבו. יעקב נקרא בית. בית יש לו מסגרת. כבר אי אפשר כולם להיכנס. מקום מיוחד שעומד בפני עצמו. באמת לאברהם נולד גם ישמעאל. ליצחק נולד גם עשיו. יעקב, כל בניו שבטיה, כולם קודש. אין איזה חיבור בתוך המשפחה למשהו מחוץ לקדושת ישראל. אולי הייתי אומר, מוסיף על זה, שגם שרה יש לה את המעלה המיוחדת במינה. היא ילדה את יצחק. בן קדוש היה לה. לא היה לה בין אחר חוץ מבין קדוש. ולכן עליי זה את הייחודיות של ההבחנה, שלא יירש בין העמה הזאת עם בני, עם יצחק. כמו יעקב, שכל בניו שבטייה, גם שרי, הם האומה באופן מיוחד. כרבקה היה עוד לאימהות נשות יעקב, לכל אחד לא היה את כל השבטים, חלק. ושרה המיוחד שלה, שממנה כל האומה כולה, ולא דבר זר, רק האומה, כמו יעקב, באיזה בחינה מסוימת. מה זה בקדושת ארץ ישראל? יש קדושה פנימית, קדושה שבכוח, לעצמה, וקדושה שמתגלית, קדושת הקניין. הקדושה של ארץ ישראל בזמן האבות, היא קדושה שבכוח, עוד לא בפועל. האבות מקושרים עם ארץ ישראל, עיקר הביטוי של זה, הם קבורים בארץ ישראל. לא נמשכו אחר כך כל הזמן ההמשכיות בתוך ארץ ישראל. קדושה של בכוח, שמתבטאת בפעולה הראשונה של אברהם אבינו, כשהוא קונה את הקרקע בחברון, את מערת המכפלה, כדי לקבור את שרה. ושרה, הוא הצרה, התחלת הופעת הקישור של הקדושה של ישראל לארץ ישראל. ארץ ישראל ירושה לנו מאבותינו. הירושה הזאת היא ירושה שבכוח. אפילו דרך כזה של הקניין של הירושה, שחזל אומרים לנו שאיך חלוקת ארץ ישראל, שהמתים יורשים את החיים, כלומר, באי הארץ, הם זוכים מורשים כאילו לאבותיהם יוצאי מצרים, ואחר כך הקדושה חוזרת, כמו שאומרת הגמרא ביש נוחלים. זאת אומרת, יש כאן איזו בחינה מיוחדת של קדושה שבכוח, של חיבור שבכוח, של קניין שבכוח, שזה בא לידי ביטוי בקבורת שרה בחברון. חברון גם התחלת המאוחה של דוד בכוח, אחר כך היא מופיעה בפועל בירושלים. איזה בחינה כזאת של קדושה שבכוח, שהיא קדושה מוחלטת, שהיא קדושה שלא פוסקת ולא משתנה. הקדושה שבפועל היא משתנה, קדושה ראשונה קידשה לשעתה, יש אומרים שלא קידשה לעתיד לבוא, כלומר זה תלוי בכיבוש והיישוב. ישראל יושבים בארץ ישראל, ישראל כובשים את ארץ ישראל, מופיעה הקדושה בפועל. ישראל לא נמצאים בארץ ישראל, הקדושה היא נשארת קדושה בכוח, אבל הקדושה בכוח היא קדושה עצמית לעולם, מנחלתם לעולם תהיה. יודע השם ימי תמימים מנחלתם לעולם. חז"ל אומרים עוד דבר כאן, שאברהם אבינו, הרי הקדוש ברוך הוא הבטיח לו את הארץ, לך ייתן את הארץ הזאת. אחר כך כשהוא מחפש מקום לקבור את שרה, הוא צריך לתת כסף מלא, ולא אחרי כל הארץ היא שלו. אומרים על זה חז"ל, על הפסוק, וירא אל אברהם, אל יצחק ויעקב ואל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם, את להם לא נודעתי בשמי השם, הם לא נתלוננו. אברהם, כשהיה צריך, הבטחתי לו את ארץ ישראל, והיה צריך לקבור את שרה, הוא היה צריך לקנות את זה בקניין מלא, ולא התלונן. לך אמרתי שאני מציל מוציא את ישראל ממצרים, ואתה מתלונן, משה, והצל לא הצלת מאומה. יש ללמוד מזה, שאת ההבטחה האלוקית צריך אחר כך לרכוש במאמצים. ארץ ישראל מובטחת לנו, אבל כדי לקנות אותה, מעשה אבות סימן לבנים, כמו שאבות היו צריכים לקנות את זה בכסף מלא. למרות שהארץ היא שלנו, כי כדי לממש הבטחה, צריך גם לעשות מצידנו מאמצים של קניין, לבטא את החפץ שלנו בשייכות לארץ ישראל. צריך להתאמץ עליה. אז כך במשך גם ראשית, כמו הראשית, כך אחרית. אף על פי שריבונו שלנו מבטיח לנו את הארץ הזאת, והארץ הזאת מובטחת לנו, אבל אנחנו צריכים לעשות קניינים בארץ ישראל. קניין כסף, קניין כיבוש, להתאמץ כדי לזכות בהבטחה האלוקית שהקדוש ברוך הוא מבטיח, ולא להתנולד. מעשה אבות סימן לבנים, ככה זה הסדר. כך סדר של העברה של הקדושה מהבכוח אל הבפועל. יודע השם ימי תמימים ונחלתם לעולם תהיה, שדרשו חכמים את הדבר הזה על שרה. היו חיי שרה 100 שנה, 20 שנה ו7 שנים. וגם המדרש דורש את הפסוק הזה גם על אברהם אבינו. בפרשה הזאת גם נזכר שאברהם אבינו, ואלה ימי שני חיי אברהם אשר חי. ושם אומר המדרש אותו דבר, יודע השם ימי תמימים ונחלתם לעולם תהיה. כלומר, יש אבות נקראו תמימים, שרה, אברהם ושרה. מה העניין הזה של יודע השם, מה פירוש הדבר יודע השם ימי תמימים ונחלתם לעולם תהיה? כל הימים של אברהם ושל שרה היו שלמים. ואברהם זקן בא בימים, והשם בירך את אברהם בכל. ומפרשים, אומרים שיש בזה רמז בזוהר, שכל יום, שהוא בא בימים, פירושו של דבר, שכל הימים באים איתו. אף יום לא היה מבוזבז. בא בימים, הוא הביא את כל הימים, את כל הימים, את כל התוכן של הימים, בעת הזקנה, ואברהם זקן בא בימים, כל הימים באים איתו. כל יום ויום הוא שונה מחברו. הימים זה, הזמן הוא בריאה. וכל יום יש לו מהות מיוחדת. ואין יום דומה לחברו בכלל, בכל הדורות. בכל ימי עולם. כל יום יש לו את הייחודיות שלו, ויש לאדם תפקיד מיוחד באותו היום למלות, שהוא לא יוכל למלות אותו ביום אחר. יש הבדל בימי חול וימי שבת, בימים ושבת, יש ימים טובים. וגם בימי החול, כל יום שונה מחברו. כך אומרים לנו חכמי הסוד, שכל יום ויום יש לו מהות מיוחדת. עבודת השם שביום הזה איננה דומה לעבודת השם שביום אחר. כל תפילה שאנחנו מתפללים ביום אחד, משמעותה ופעולתה שונה ממה שהתפילה ביום שעבר ומה שהתפילה תהיה ביום הבא. ואי אפשר להשלים את זה. יום שעבר, אי אפשר למחרת למלא את מה שהיה צריך להיות באותו היום, כי זה כבר שונה, כי היום שונה. כן, גם יש לי הלכות מיוחדות, בדיני תענית אנחנו פוגשים את זה, שאם אדם חלם חלום, והוא מודאג מהחלום הזה, הוא צריך, אז העיצה להתענות, והתענית היא כאש בנאורת, היא שורפת את החלום, אבל רק בו ביום, כי החלום שייך ליום הזה, והתענית חייבת להיות באותו היום. אם זה קרה שבשבת הוא חלם חס וחלילה איזה חלום שהוא מטריד אותו ומדאיג אותו, מותר לו להתענות בשבת, כי אי אפשר להתענות ביום אחר, כי זה לא עובד, כי זה יום אחר. אבל אסור, אבל להתענות בשבת זה לא דבר נכון, אחר כך הוא צריך לעשות תשובה על זה שהוא התענה בשבת. היה מותר לו להתענות בשבת, אחר כך הוא התענה, צריך להתענות ביום חול, אז זה עושה תענית לתעניתו. אבל הצורך לטענות בו ביום, מפני שהיום הזה יש לו מהות מיוחדת, ביום הזה היה איזו הופעה של חלום מיוחד, חלום שמטריד אותו, היום הוא צריך לבטל אותו. כל יום יש לו המהות המיוחדת שלו. יודע שהם ימי תמימים. זה היה עניינו של אברהם אבינו, של שרה, שניצלו את כל הימים, ולא היה שום יום שלא עבדו את עבודת השם המתאימה לאותו היום, וכך אברהם זקן בא בימים, בא עם כל הימים איתו בעת הזקנה, לקראת עלייתו לעולם העליון, הוא בא עם כל הימים. יומן כתוב כל יום ויום, היה מלא תוכן, מלא עשייה. יודע השם ימי תמימים, ונחלתם לעולם תהיה. הביטוי הזה של ימי תמימים, אפשר גם קצת להרחיב אותו, להוסיף אותו עוד צד. כלומר, אמרנו עכשיו שכל הימים, כל הימים היו מנוצלים בשלימות. כל הימים, לא היה יום אחד חסר. יש כאן שלימות של השנים, שלמות של, של, של החיים, שכל החיים היו מושלמים בעשייה, בעשייה מושלמת. ימי תמימים, גם אפשר להסביר, התמימות עניינה גם שלמות מאוחדת. כלומר, לא כל יום עומד בפני עצמו, אלא הכל מאוחד. כמו שכל המצוות כולם, הן קשורות זו בזו. כשאדם מקיים מצווה, תרייג מצוות תלויים בה. כלומר, קיום המצוות, זה לא כל מצווה ממצווה, היא עומדת בפני עצמה, ויש לה איזה ערך סגולי עצמי נפרד. אלא היא מבטא איזה חלק משלימות של עבודת השם. המצוות הן כנגד רמה חיוורים. כמו שכל עבר ועבר באדם, הוא לא עומד בפני עצמו, הוא חלק מכל הגוף כולו. כך אותו דבר, המצוות, כל מצווה ומצווה, היא ערך בפני עצמה, ערך בפני עצמו. כל מצוות לא תעשה, גם כן ערך בפני עצמו. כל המצוות לא תעשה, הם כנגד גידים שבאדם, הם כנגד ימות השנה. כל מצווה ומצווה, יש לה יום מיוחד בשנה. הזוהר נאמר, מצוות גיד הנשה, שייך, זה תשעה באב. היה הזועזוע של המקום הקצת חלש שבגוף, ששם נגע בכף ירך ירחו של יעקב, זה מצוות גיד הנשה כנגד יום תשעה באב. כך כמו המצווה הזאת שיש לה היום המסוים בשנה, כך לכל מצווה ומצווה יש יום בשנה. כל הימים הם קיום כל המצוות, וקיום המצוות לא תעשה, זאת אומרת שמירתה, השמירה ממצוות לא תעשה, כל יום ויום יש לזה איזו שייכות למצווה מסוימת. תמימות, פירושו של דבר, שכל המצוות, שכל הימים כולם, יודע השם ימי תמימים, כל הימים כולם הם מקושרים זה בזה. זה עבודת השם הרמונית, שמאוחדת, שכל הימים היו מאוחדים, שנה שלמה מיוחדת, ימים מיוחדים, יודע השם ימי תמימים, ונחלתם לעולם תהיה. יודע השם ימי תמימים, תמימות שלימות גופנית, והקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, התהלך לפניי ויהיה תמים. וכשהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם את הדבר הזה, אברהם הזדעזע, כך אומרת הגמרא במסכת נדרים, הוא חשב שמה יש בו איזה דבר שאיננו הגון. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא, אני תלך לפניי ויהיה תמים, אני רוצה חרטה ברית ביני ובינך. אז נחה דעתו של אברהם. תלך לפניי ויהיה תמים, פירושו של דבר, קיים המצוות הברית, ואז תמימות גופנית. אבל התמימות הזאת כמובן מבטא את השלימות, את השלימות הרוחנית. ואנחנו קצת נתבונן במידת התמימות. אמר רבי יצחק, כל המתמים עצמו, הקדוש ברוך הוא מתמים עמו, שנאמר אם חסיד תתחסד, וגבר תמים תתמם. רבי יושע אמר, כל המתמים עצמו, השעה עומדת לו, שנאמר יתהלך לפניי, ויהיה תמים, וכתיב מיד אחרי זה, והיית לאב המון גויים. כלומר, אם אדם מתמים את עצמו, מתנהג בתמימות, הוא מצליח. השעה עומדת לו. אם אדם מתנהג בתמימות, הקדוש ברוך הוא, מידה כנגד מידה, מתנהג גם עמו בתמימות. לעומת זה, אמר רבי לוי, כל המנחש לא נחש. כמי שהולך, עושה, הולך ומשתמש בניחושים, אז אחר כך גם זה חוזר כנגדו. שנאמר, כי לא נחש ביעקב. אבל מיד שואלת הגמרא, הפסוק הזה, כי לא נחש ביעקב, הוא כתוב באלף, כי לא באלף, לא בכילו, אלא כילו, כן? אלא, אומרת הגמרא, זה לא על פי הפסוק, אנחנו לומדים שאם אדם מנחש, אז אחר כך גם, ריבונו של עולם, גם כן הולך איתו בהתחכמות, אלא מפני שזה לא על פי פסוק, אלא מידה כנגד מידה. אבל מי שהולך בתמימות, הקדוש ברוך הוא מתמים עמו. מה פירוש הדבר תמימות? ללכת להיות תמים. תמים תהיה עם השם אלוקיך. השתמש בדוגמאות של הגמרא. הגמרא מספרת במסכת שבת, בדף פ"ח, אומרת הגמרא, ההוא מינה, שראה את רבה, שהוא מעיין בסוגיה, ויושב, והאצבע שלו מתחת רגלו, והוא יושב לו על האצבע, לוחץ על האצבע, והאצבע יוצא ממנה דם. הוא לא שם לב. הוא עוסק בסוגיה, מרוכז בסוגיה, ולא מרגיש שהוא פוצע את עצמו, והוא יושב עם רגלו על האצבע, והאצבע יוצא ממנה דם. אמר לו המין הזה, אמא פזיזה, אתם עם פזיז שקדמיתו פומה לאודני, אתם הקדמתם את הפה לאוזניים, אתם עדיין בפחזותי חוקיימו, אתם עדיין בפחזות הזאת, בפזיזות הזאת קיימים. אתם בהתחלה הייתם צריכים להגיד נשמע, ואחר כך נעשה. מה זה נעשה ונשמע? קודם צריך לשמוע אם אתם יכולים לקבל, לא יכולים לקבל, ואחר כך אומרים, אם שומעים, אומרים נעשה, אם זה מתאים. כך אמר לו אותו המין, גם עכשיו אתם כאלה שקועים מהנהגה כזאת בלתי מחושבת, לא שם לב, שוקע בלימוד, פוצע את עצמו, ממשיכים באותו הפחזות, באותה פזיזות. מה השיב לו רבה? אמר לו רבה, אנחנו שולחים בשלימות, כתוב בנו תומת ישרים תנחם. אתם או הם האנשים האלה שולחים בעלילות, עליהם כתוב וסלף בוגדים ישדם. אנחנו הולכים עם ריבונו של עולם בתמימות, לא שואלים שאלות. הקדוש ברוך הוא שואל אותנו, רוצים אתם לקבל את התורה? נעשה ונשמע, בוודאי. מה יש לחקור חקירות? מה יש לשאול שאלות? מה יש להתפלפל? מה יש להתחכם? ריבונו של עולם אומר שהוא רוצה לתת לנו תורה, בוודאי שצריכים לקבל אותה. נעשה, אחר כך נשמע. נשמע מה צריך לעשות, אנחנו מקבלים עוד לפני ששמענו. דוגמה של מידת התמימות. הנה התנאה של התמימות. בלי חקירות, בלי התחכמויות. הגמרא בערבי פסחים אומרת, מניין שאין שואלים בקלדיים, שנאמר תמים תהיה עם השם אלוקיך. כלומר, אדם יכול ללכת לשאול בכוכבים, במזלות, יש מומחים שיכולים להגיד מה יכול להיות מחר, מחתיים, לפי הגיל, לפי שעת הלידה, לפי חשבונות כאלה ואחרים, הם יכולים להגיד תחזיות עתידות. אין לעשות כך. אין לשאול במזלות. למה? שנאמר תמים תהיה עם השם אלוקיך. לא צריכים לחקור אחר עתידות. תעשה מה שמוטל עליך, אל תחקור, אל תחטט בדברים האלה. ישראל, אין מזל ישראל. אברהם אבינו אמר לקדוש ברוך הוא שהוא רואה שאין לו בן, ראה בהסתגננות שאין לו בן. אמר לו הקדוש ברוך הוא, צא החוצה, צא מההסתגננות שלך. אין מזל לישראל. ישראל הם מעל הסדר הזה של המזלות, שהם כאילו מגלים את העתידות. ישראל, אם הולכים בתמימות עם ריבונו של עולם, אז הם מעל הסדר הזה של המזלות. באמת להלכה, כתוב בשולחן ערוך, חושן משפט, סימן, תף, סליחה, יורי דעה, סימן רישה אינטט, שאסור אין לשאול בכוכבים ובמזלות, מפני שנאמר, תמים תהיה עם השם אלוקיך. ואף על פי שכתוב שם, כתוב בהמשך, אבל אם האדם יודע שעל פי המזל, לא כדאי לו עכשיו לעשות מעשה מסוים, צריך להתחשב עם זה. זאת אומרת שיש משהו במזלות. לא שזה דבר שלילי, זה גם לא דבר אסור ממש על פי הדין. כן, זה לא דין ניחוש, לא תנחשו, לא תנונו וכו' וכו'. זה אפשר, על פי הכוכבים, יש איזה מין ראייה מסוימת שאפשר לראות על פי איזה סבירויות מסוימות שמה יכול להיות. לא צריך אבל לחקור על זה. הבריאות האמיתית, היותר מושלמת, זה לעבוד את השם בתמימות. אם אדם עובד את השם בתמימות, אז אפילו המזל שלו לא כל כך מכוון, הטבע הטבעי שלו, נאמר, לא כל כך מכוון באיזה שלב מסוים לטובה, אבל הדבקות שלו ברומנו שלם, האמון שלו בקדוש ברוך הוא, הביטחון שלו בשם, הוא מעלה אותו מעל המזלות, הוא משנה את המציאות. ביטחו בשם עדי עד כביעה השם צור עולמים. כלומר, תבטחו בריבונו של עולם לגמרי, למה? כי הוא ברא את עולמו, כי ביה השם צור עולמים, ויהוד הוא ברא את עולם הזה, והיה הוא ברא את העולם הזה, הוא ברא את העולם, אתה בוטח בו, אתה יכול אפילו להתגבר על סדרי הטבע, על סדרי, ואפילו יותר גבוה, סדרי המזלות, שהם כאילו הטבע יותר ראשוני, מפני שריבונו של עולם הוא מעל הכל. ואינסננם של ישראל להתרומם מעל הכל, תמים תהיה עם השם אלוקיך. יודע השם ימי תמימים. מי שהולך בתמימות עם הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא מתמים עמו. הקדוש ברוך הוא מסייע לו והוא מצליח. המהר"ל מסביר מה ההבדל בין תמים ובין ישר. הוא אומר, שניהם בעצם הולכים במידת היושר. אבל ההבדל הוא שהישר, הוא מגיע על זה בדרך ההתבוננות. על פי השכל, חוקר, מברר, מהי הדרך הישרה, מגיע אליה. והתמים, יש לו טבע כזה, של ישרות. באופן טבעי, הוא הולך בדרך הישר. הפסוק אומר, כי ישרים משכנו ארץ, ותמימים יוותרו בה. רשעים מארץ יכרתו, ובוגדים יסחו ממנו. כלומר, ישרים ישכנו בארץ. ארץ היא הביטוי לדבר שהוא קבוע וקיימה. הארץ לעולם מומדת. מי שהולך בדרך הישרה, שוכן בארץ. מי שהוא תמים, הוא יוותר בארץ. כאילו ההבדל בין שוכן ובין יוותר, זאת אומרת, הישר הוא צריך לזכות בארץ. הוא מתבונן, מחפש, ואז הוא מגיע למצב כזה שהוא שוכן בארץ. והתמים מעולם לא יצא מן הארץ. הוא תמיד קבוע וקיימה, יש לו מציאות יציבה, בטוחה, הוא הולך בתמימות בעבודת השם. וכל מי שמנחש, המידה כנגד מידה, הקדוש ברוך הוא, כי לא נחש, הוא הולך איתו, הוא הולך בקמומיות, הוא הולך בהתחכמויות, גם הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. פה אנחנו צריכים לבחון האם מעשה של אליעזר, שהוא עשה ניחוש, הוא היה בסדר או לא בסדר. אליעזר עבד אברהם, הוא הולך בשליחותו של אברהם לקחת בת ליצחק, הולך ל... והנה הוא מגיע הוא מנחש, הוא אומר, רבנו שלם, אם ישרה מסיח את דרכי, אשר אני יכולה הולך שמה, הנערה שתצא וכדה, והיא, ואני אומר לה, שקיני מהמים, והיא תשקה אותי, וגם את הגמלים תשקה, זו הנערה. זה בעצם ניחוש. אומרת הגמרא במסכת חולין, כל נחש שאינו כאליעזר, או כיונתן בן שאול, אינו נחש. כלומר, כל ניחוש שהוא איננו ניחוש מלא, זאת אומרת, שאדם מנחש כמו אליעזר, שאליעזר אומר, אם זה, אם היית עשה כך וכך, זו הנערה שאותה אני צריך לקחת לבן אדוני. אם לא תעשה כך, לא אקח אותה. כלומר, תולה במקרה שיקרה. כן? אז זה נקרא ניחוש. והרש"י מסביר שם שהניחוש הזה הוא אסור באיסור לאו. ותוספות אומר, זה לא ממש אסור, אבל זה לא ראוי לעשות. והרמב"ם פוסק שזה איסור לאו. שכל נחש, שזה הפשט בגמרא, שכל ניחוש כזה, כמו שעשה אליעזר, זה ניחוש שהוא אסור מן התורה בלאו. כלומר, אסור לאדם להגיד דבר כזה, אם עכשיו ככה, אם אני הולך ומשהו יקרה בתחילת דרכי, אסור לי ללכת. אם יקרה כך, אני אוכל ללכת. אם יקרה אחרת, אסור לי לתלות באיזה סימן שעל פי והוא מתנהג. זה ניחושים. הרייבד מיד שואל, מה, איך יכול להיות שאליעזר עבד אברהם עבר באיסור, הוא היה מבאי ביתו של אברהם, דולה ומשקה תורת אברהם לאחרים, אליעזר הוא היה נאמן בית אברהם, ומה שאברהם חינך אותו ככה הוא בוודאי עשה, איך יכול להיות שאליעזר עבר באיסור הזה? ולכן הוא אומר שזה לא ממש איסור לאו. הבח אומר שאליעזר באמת לא ניחש. אליעזר תלה בביטחונו בריבונו של עולם. הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, תעשה לי מופת כזה. אם לשנם, הוא אמר על השם, אם לשך מצליח דרכי אשר אני הולך שמה, אז אני עושה סימן והקדוש ברוך הוא, אתה תעזור לי שעל פי הסימן הזה אני אמצא את הבת המתאימה לאדוני, את הנערה המתאימה. זאת אומרת שהוא לא שמח על הניחוש, הוא יותר שמח על סייעתא דשמיא בכלל. רק הגמרא משתמשת בזה ואומרת שסוג כזה, כמו שאליעזר עשה, שמתנה אם כן כן, אם לא לא, זה סוג של נחש. אבל אליעזר בעצמו, חס וחלילה, הוא לא עשה שום מסוג בזה. הר"ן בחידושיו על חולין, הוא מסביר שאליעזר לא עשה ממש ניחוש. הרי הוא עשה מבחן, זה לא ניחוש. הרי צריך לבחור ליצחק בת הוגנת, כן? נערה מתאימה, נערה השבלת חסד. איך אפשר לבחון בעלת חסד? בוא נעשה מבחן על יד המעיין, כן, על יד הבאר. הנערה שהיא תעשה מעשה חסד, סימן שהיא מתאימה. זאת אומרת, הוא לא אמר סימן כזאת, אם היא תבוא עם קד אדום, אז היא מתאימה, כזאת קד חום, לא מתאים. שזה, הסימן הזה הוא לא קשור באופן ענייני במטרות של הבחירה. אבל הוא אמר, אם הנערה הזאת תבוא, תעשה חסד, היא הנערה, אתה הוכחת לבן אדוני, היא באמת המתאימה. זה כבר לא נקרא נחוש. זה כבר סדר אחר. שהוא רצה לברר את הדבר הזה. כלומר, גם אליעזר, שהיה עבד אברהם, גם כן לא נכשל באיסור הזה של נחוש. בסדר הזה של תמים תהיה עם השם אלוקיך. מידת התמימות. לא להתחכם בעבודת השם. לא לנחש, לא להסתפק, נעשה ונשמע. לא לחפש אחרי עתידות. יש נטייה גדולה מאוד לאנשים לדעת מה יהיה. מה יהיה באופן כללי? מה יהיה עכשיו? אחרי מות? מה יהיה, כן? מה השתנו הדברים? מה יהיה? מה יהיה עם כל המצב הכללי? וגם אנשים מתעניינים לדעת מה יהיה באופן אישי. יש כל מיני... אחד שאל אותי לא מזמן, הוא נולדה לו בת, אז איך לקרוא לה? האם יש מקום להתייעץ עם מקובלים? אמרתי, אף פעם לא שמעתי דבר כזה. ראיתי וגם זקנתי לו ממש, אבל קצת, ולא שמעתי שצריך ללכת. הרב ציודה לא, אף פעם לא אמר דברים כאלה, לא שמעתי שצריך לשאול. תמים תהיה עם השם אלוקיך, לא חשבונות. אני לא אומר... אילו היו מקובלים אמיתיים, באמת, אז זה דבר אחר. כי לשאול בנביא זה ממש מצווה. ללכת לשאול אצל המנחשים זה איסור לב. ללכת לשאול במזלות זה לא ראוי. ואז כל האנשים שחושבים שאולי יש להם יכולות מיוחדות, זה לא ראוי ככה לעבוד את השם. לעבוד את השם צריך לעבוד בתמימות, לא עם פטנטים. מה האדם יכול לעשות כדי שיהיה לו טוב? אז מחפשים סגולות. האנשים כאלה שעוסקים בסודות אומרים סגולות. אתה, מי שרוצה שיהיו לו בנים ואין לו עדיין ילדים, אבל הולך, תעשה סגולה מסוימת. תגיד, פרק זה בתפילים, זה עובד. אבל הדרכת התורה היא לא, היא לכתחילה לא כזאת. הדרכת התורה היא תמים תהיה עם השם אלוקיך. תהיה בסדר, והקדוש ברוך הוא יעזור. ואם יש איזה עיכובים, ככה צריך להיות. ולא צריך להשתמש בסגולות ובעיצות ובפטנטים מלאכותיים כדי לתקן דברים. כי אם אתה משתמש באופן מלאכותי, אתם יודעים שלכל תרופה היא גם מזיקה, גם באופן רוחני אותו דבר. אם אתה משתמש בתרופה מסוימת, אולי לדבר הזה שאתה ביקשת זה יעזור, לדבר השני זה יזיק. אתה לא יודע מה טוב ומה לא טוב, כן? אז בתרופות אנחנו יודעים שלפעמים כדאי להשתמש בכל זאת בתרופה, אף על פי שיהיה מזה נזק מסוים, אבל אין ברירה. הריפוי כאן דרוש, ומוכרחים להשתמש בתרופה. אבל בסגולות, אתה לא יודע. זה כמו, כן, התרופה האלטרנטיבית. יכול להיות שלדבר זה זה עוזר, ולדבר השני זה מזיק מאוד מאוד, ובכלל לא משתלם לעשות את כל העסק הזה. יכול להיות שיהיה לו בנים, אבל אחר כך יהיה לו צרה אחרת, שיותר גדולה מהצרה שלא היה לו, כן? ועד כדי כך ההשגות, עד כדי כך לדעת מה התוצאות מכל הצדדים, זה בשביל זה צריך להיות נביא. זה לא בעל ידיעות סגוליות ראשוניות, כן? שיכול להיות שאותם עיצות הן טובות, כפי שאמרתי לאותו מקרה, אבל מי יודע מה התוצאות הכלליות של אותו דבר. לא להשתמש לכתחילה בסגולות. דברים, ויש שעת פחה, פיקוח נפש, זה דבר אחר. ופיקוח נפש, יש גם דיון בראשונים, בין הפוסקים, שפיקוח נפש מותר גם לשאול מלחשים, כי פיקוח נפש דוקחי הכל. אבל יש גם אוסרים, אפילו שזה פיקוח נפש. זה מחלוקת שם בפוסקים, דיון בפוסקים, בסימן הזה שאני הזכרתי, ביורי דעה ריש עין תת. אבל לא בפיקוח נפש, סתם סדר כזה של חיים, שכל פעם תלך לבקש עיצות בעלי סגולות, על זה נאמר, תמים תהיה עם השם אלוקיך. לעבוד את השם בתמימות, וכל מי שמתמים, תמים, הקדוש ברוך הוא מתמים עמו, והקדוש ברוך הוא מסייע לו, ואם במשהו לא מסייע לו, זה סימן לטובה, שהוא צריך עוד קצת להתאמץ, ועוד קצת להשתדל, וללכת בדרך התמימות בעבודת השם. אני רוצה עוד מדרש אחד להזכיר מהפרשה. לבני הפילגשים, אומר, מספר המדרש, בימי אלכסנדרוס מוקדון, באו בני ישמעאל לעורר על ישראל על הבכורה. אלכסנדר מוקדון הגיע לעשות סדר חדש, סדר עולמי חדש. הוא היה כבש כיבושים גדולים, הגיע למזרח התיכון, הוא הולך לסדר סדר. אז באו בני ישמעאל לעורר על ישראל על הבכורה, מגיע להם בכורה, כי הם, ישמעאל הוא הבכור מאברהם, צריך לקבל שתי פשניים. ובאו עמהם שתי משפחות רעות, כנענים ומצרים. אמרו, מי הולך ודן עמהם? מי הולך העורך דין שיבוא להתייצב נגדם, לטעון טענות, לבטל את טענותיהם? אמר גביע בן קוסם, אני הולך ודן עמהם. היה יהודי אחד, חכם, תיקח, אמר אני הולך. אמרו לו, יזהר שלא תחליט להם את הארץ, בסוף אתה תיקשל בטענות, ואנחנו בסוף נפסיד את הארץ. אמר להם, אני הולך ודן עמהם. אם אני אנצח אותם, מוטב. אם לא, תגידו, מה פתאום הוא הלך? מי שלח אותו בכלל? הוא לא הנציג שלנו, הגרוע הזה, מה הוא שיעיר עלינו? טוב, הלך ודן עמהם. אמר להם אלכסנדרוס מוקדון, מי תובע? מי תובע מיד? מי כאן התובע? מי כאן הנדבע? אמרו ישמעאל, אנו תובעים מידן, ומתורתן אנו באים עליהם. כתוב, כי את הבכור בן השנואה יכיר. וגומר, וישמעאל בדין שיטול פי שניים, אף על פי שהוא הבן השנואה, הוא בן של הגר, אבל מגיע לו פי שניים, גם מבן השנואה מגיע פי שניים. אמר גביע בן קוסם, אדוני המלך, אין אדם עושה מה שהוא רוצה לבניו. כלומר, האבא חייב לתת לבניו באופן מסוים, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה וחייב. אחרי פטירתו, אז יש דיני ירושה, יש דיני בכורה, אבל בחייו הוא יכול לקחת ולתת את הכל למי שהוא רוצה. אמר לו, אמר לו וכתוב, ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק. כתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא נתן את כל אשר לו ליצחק. אמר לו, והכן שטר שילוח שחילק בין בניו, ומה, איפה זה כתוב שמה הוא נתן לאחרים? אמר לו, כתוב, ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות. נסתלקו משם בבושת פנים. אמרו כנענים, מתורתן אנו באים עליהם. בכל מקום כתיב ארץ כנען, ארץ כנען. כתוב ארץ כנען. והם כנענים, הם אומרים, אנחנו, מגיע לנו הארץ הזאת, זה הארץ שלנו. תראו את השם של הארץ הזאת, ארץ כנען. אמר להם גביע בן קוסם, אדוני המלך, אין אדם עושה מה שהוא רוצה לעבדו? אמר לו, הם. אמר לו, כתוב בתורה, ארור כנען, עבד עבדים יהיה לאחיו. כנען הוא עבד. הארץ כנען שייכת לעבד. אבל מה שקנה עבד, קנה רבו. הוא עבד. הוא עבד שלנו, כן? הכנענים הם עבדים. אז אנחנו מודיעים לך, הארץ שלנו ועבדים כנענים משהו עבדים שלך. עבדים לאלכסנדר. נסתלקו משם בבושת פנים. אמרו מצרים, מתורתנו ובאים עליהם. 60 ריבו יצאו מאצלנו טעונים כסף, כלי כסף וכלי זהב, וינצלו את מצרים, שיחזירו לנו את הכסף שהם לקחו. הם אמרו שהם לוקחים הלוואות. הם הולכים לשלושה ימים, שיחזירו את כל הכסף שהם לקחו איתנו. אמר להם גביע בן קוסם, אדוני המלך, 60 ריבו בני אדם עשו אצלהם 210 שנים עבדו שם ישראל את מצרים. מהם היו עבדו בעבודות יקרות, כספים, זהבים, שנותנים בשכרם דינר ליום. ישבו פילוסופים וחשבו, ולא הגיעו ל100 שנה עד שנמצא כל ארץ מצרים צריכה להיות שייכת לעם ישראל. שכר עבודה שהם לא שילמו 210 שנים. ונסתלקו משם בבושת פנים. מה זה כל הסיפור הזה שחכמים אומרים לנו? מה זה אגדות וסיפורים? פה יש לימוד היסטורי שאנחנו צריכים לדעת. הטענות של הגויים לא נשתנו מאז ומעולם. והאם הכנענים, אלה יושבי הארץ עכשיו, אומרים, אנחנו שלנו הארץ, ישבנו כאן כל הזמן. אומרים להם, ישראל, אף פעם לא היה לכם שלטון פה. אף פעם אתם לא הייתם, פעם שלטו עליכם הטורקים, פעם שלטו האנגלים, מי אתם בכלל? אתם, אין לכם זכויות בארץ ישראל, יושבי הארץ הזאת. בדיוק אותו דבר מה שאומר המדרש. בכל המקומות שעם ישראל היה, תמיד טענו הגויים שעם ישראל נצלנים, פרזיטים, חיים על חשבונם, הכל מה ש... כל הרכוש תמיד היהודים לוקחים, שיחזירו. כמו הטענה של המצרים, נצלו את מצרים, היהודים בכל מקום מנצלים, לוקחים. ומה התשובה? ההפך הרי הגמור. בכל מקום שישראל נמצאים, המדינות פורחות. עם ישראל עוזב שם, המדינה נופלת. ככה זה היה. ישראל היו בספרד, ספרד הייתה בראש הממלכות. גירשו את היהודים מספרד. מה קרה בספרד? המצרים גם כן. כשישראל היו במצרים, המצרים נעלו, היו למדרגה העליונה. ישראל עזבו את מצרים. ממלכה שפלה. כך בכל מקום, איפה שישראל... ההפך הגמור, שישלמו לנו את כל הדברים שאנחנו עשינו במשך כל השנים, שאנחנו פיתחנו את כל הארצות. הגדלנו את הרכוש שלהם. גרמנו להם את כל ההצלחות בכל מקום. נתנו לנו תמורה בעצם. זה בעצם מה שהמדרש אומר, לתת לנו זכות טענה, שזה הטענות האלה, טענות שבכל הדורות. הזכות שלנו על ארץ ישראל, זכות כבר מהבטחה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו את זה, לאבות, ונקבעה בפועל השייכות הזאת אז בזמן קבורת שרה בחברון. יודע השם ימי תמימים ונחלתם לעולם תהיה. נחלתם לעולם תהיה. אני חושב, כלומר, בגלל שהם תמימים, הקדוש ברוך הוא נותן להם נחלה לעולמים. והייתי אולי מפרש כאן עוד משהו בפסוק הזה. ונחלתם לעולם תהיה. כשאנחנו הקמנו כאן את יישוב בטל, אז אחרי כמה שנים באו אנשים, אמרו, צריך לחפש מקום לקבוע שיהיה בית כברות. אמרתי, לא מצא חן בעיני הדבר הזה, אמרתי, פה זה מקום של חיים. וגם אנחנו על יד ירושלים, זכות קבורה גדולה לקבר בירושלים, למה נעשה פה כבר מראש? אחד, ברוך השם, כולם חיים. סיפרתי את זה לאמי, עוד לא יודע אם זה היה לפני שנפטרה פה אישה אחת מבנות המקום, שהייתה מהמקימים, מהראשונים, והיא הייתה חולה, מחלה קשה, ארוכה, והיא ביקשה שאחרי פטירתה יקברו אותה מבית אל. אז עד אז לא היה שום בית קברות, ומוצאי שבת אחד באים אליי אנשי המזכירויות של שתי השכונות הזה היו, בית אל א' בית אל ב', אומרים לי, נפטרה והיא ביקשה. אמרתי, היא ביקשה, מצווה לקיים דברי המת, אז בסדר, נעשה כאן בית קברות, אבל זה צריך להיות מאוד רחוק, כי היישוב שלנו התפשט בעזרת השם, ושלא יהיה ממש באמצע. אז כשעשו שם את בית הקברות, הוא היה מאוד מאוד רחוק, כל האזור כמעט מהישיבה עד שם היה ריק. וקבעו את זה. אחר כך סיפרתי לאמי את הסיפור הזה, שאני לא רציתי שיקום כאן בית קברות. אז אמרי אמרה לי, מי זכרונה לברכה, אמרה לי, מאמא, למה לא רצית? בעמק, היא הייתה בילדותה מראשוני העמק, בית הקברות זה היה הדבר שקבוע, שקובע את המקום. בית קברות זה נחלה לעולם. קבור שם, משם לא זז, נמצא תמיד, לעולם, נחלתם לעולם. זה היה מראה על קביעות היישוב, שיש בית קברות, קביעות של היישוב. זה אולי מה שהתורה רוצה כל כך להדגיש, לספר לנו את הדבר הזה. שאברהם קונה את מערת המכפלה, לקבור שם את שרה, זה עושה את קביעותם של ישראל בארץ ישראל. זה מה שדיברנו בהתחלה, שהקדושה שבכוח, הקישור של עם ישראל בכוח, מתגלה בקבורתה של שרה בחברון. בקבור, אחר כך בקבורתם של כל האבות. שזה שאבות, אבות האומה נקברו בארץ ישראל, זה עושה את הקישור של עם ישראל לארץ ישראל. הקישור שבכוח. שאחר כך הולך ומתגלה בפועל, ושאנחנו מצפים שבעזרת השם יתגלה במלוא שלמותו לרוחב ארצנו בימינו בקרוב.